זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
ברוכים הבאים לפודקאסט זמן עסקים עם קטיה אגינוב. מי מאיתנו לא חווה קשיים בחיים, אם זה במציאת זוגיות, אם זה בהתמודדות עם טראומות, עם פחדים מסוימים. היום אנחנו נלמד על שיטה שמשלבת גם גוף וגם נפש. שלום לכרמית ברנקי.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה.
אז אני רק אציג את העבודה שלך כמו שצריך. את מטפלת בנטורופתיה, NLP ורפלקסולוגיה, נכון?
נכון.
צדקתי?
נכון מאוד.
מעולה. אז לפני שככה נדבר באמת על המקצוע המאוד חשוב ועל העזרה העצומה שלך לכל כך הרבה אנשים, בואי תספרי איך הגעת אל המקצוע בכלל.
אוקיי, אז הסיפור שלי שהגעתי אל המקצוע דרך קצת קשה. אני אישה מוכה לשעבר, וכאישה מוכה לשעבר חוויתי לא מעט דברים. ותמיד רציתי לבדוק למה עברתי את זה, למה עברתי את הדרך הזאת, כי אף פעם לא הספיק לי כאילו רק לדעת שעברתי את הדרך הזאת.
באיזה גיל עברת את זה?
27 התחתנתי, 29, 30 כבר התגרשתי.
וואו.
30, כן.
כי יש כאלה שנשארות בזה המון המון שנים ולא מגדירות את עצמן כאישה מוכה.
כן, כן. זה מאוד קשה להגדיר את עצמך כאישה מוכה, גם כי... כי משהו בי היה חזק מספיק, עד כדי שבאתי למדענית שלי ואמרתי לו שאני אישה מוכה, אז הוא אמר לי, את? מכל האנשים? אני לא מאמין. זאת אומרת, התחושה של הבושה הזאת, שכאילו את חטאת, את פשעת, את עשית משהו לא נכון,
כן.
גורם להרבה אנשים להישאר במקום הזה. ואני חושבת שזה משהו שהוא אסור ולא נכון. עכשיו, זאת
כי סיבה... כי את לא חטאת ואת לא פשעת.
לא חטאתי ולא פשעתי, אלא כלפי עצמי. אלא כלפי עצמי, כשאתה לא רואה את עצמך, אז אתה חווה משהו שהוא מאוד... אני קוראת לזה פינוי מקום. כשאתה מפנה את המקום שלך, אז מישהו מרגיש שהוא יכול להיות במקומך. ואז כשאתה בא ורוצה לתפוס את המקום הזה, אז הוא אומר, היי, סליחה, מה אתה תופס לי את המקום? וזה בכלל המקום שלך.
נכון.
ואז ברגע זה מתחיל איזשהו מאבק סמוי, שמביא למצב הזה של הקאות, שמביא למצב הזה של אלימות, שאלימות יכולה להיות גם בגידה, אנשים לא מבינים את זה, אבל גם בגידה יכולה להיות אלימות.
או גם התעללות נפשית.
נפשית,
זה לא חייב להיות פיזי.
בוודאי, בוודאי. אני כן. לצערי הרב ספגתי את הכל. אבל אני אחרי זה.
כן. את גם נשואה פעם שנייה, אז הסוף הוא טוב.
כן, כן, הסוף הוא טוב, הוא טוב מאוד, ובאמת אנחנו עובדים את זה, וזה מה שהביא אותי להיות מטפלת, המקום הזה שלהגיד לאנשים, אף פעם זה לא הנקודה האחרונה שלך. זה שהייתי אישה מוכה, וזה שעברתי איזושהי דרך שהיא באמת דרך הכלכלה, ולא טובה, זה לא להתחתן באושר ואושר, להקים משפחה, זה כאילו משהו שנעצר, משהו שכל הפנטזיות שלך פתאום נגמרות.
כי לא דמיין שאת מתחתנת עם גבר כזה, לא היו סימנים מקדימים.
היום אני יודעת שהיו סימנים מקדימים, אבל אז העדפתי לעצום עיניים, העדפתי לראות את התפאורה החיצונית, את המסגרת הזאת שההורים כל כך רצו, עובד בכך וכך, ועושה כך וכך, והמשפחה שלו כזאת וכזאת, ולא העדפתי לראות את מה שבפנים. דרך אגב, זה מה שאני מלמדת היום את המטופלים שלי, שאם יש יחס, אם אתה נמצא עם מישהו שאתה לא מעריך אותו, בין אם זה חבר, בין אם זה בן זוג, אתה לא מעריך אותו, אתה חושב שאתה נמצא שם כדי להכיל אותו, לפנות מקום, היה לי מטופל, שהוא היה מרצה גדול. ואשתו רצתה להתחיל להרצות, אז הוא נתן לה אפשרות להרצות בהרצאה שלו. והוא התקשר אליי ואמר לי, קרמית, אתמול פיניתי מקום לאשתי. ברגע שהוא אמר את זה, הבנתי מה יהיה בהרצאה הבאה. ובהרצאה הבאה באמת באו יותר בשבילה מאשר בשבילו.
זה יופי.
והוא כן. שאל אותי, זה לא בדיוק יופי, כי הוא שאל אותי למה זה קרה. אז אמרתי לו, כי פינית על המקום. מי צריך לפנות מקום? באיזה חוצפה ובאיזה התנסות אתה מפנה מקום? למה? אין לה מקום משלה? יש לה מקום משלה.
אבל אולי זה רק בעיה עם איך שהוא נסח את זה, ולא עם הכוונה.
אבל הכוונה הובילה למשהו שפסל אותו. אם זה פסל אותו, זאת אומרת שגם הכוונה וגם המעשה היו כאלה. הרבה פעמים אנחנו מתנסים על הבני זוג שלנו, אפילו על חברות שלנו. אתמול הייתה לי מטופלת שמן התנסות על החברה שלה, אני צריכה לתת לה מקום, אני צריכה להכיל אותה. בעוד אחרים לא יכולים להכיל את הצחוקים שלה, אני מכילה אותה. דברים שאת שומעת ואת אומרת לעצמך, אוקיי, אז את לא נמצאת במקום הנכון. כי את לא אמורה להכיל או לקבל, את לא מטפלת של מישהו. את צריכה ליהנות מהקשר, את צריכה להיות ברצון בקשר. ברגע שאנחנו תלויים, או אנחנו מכילים, או אנחנו מבטרים על
אבל
עצמנו.
אבל לא כל קשר גם מצריך הכלה? בסופו של דבר? כי לכל אחד יש את הרגעים האלה שהוא פתאום צריך שיחילו אותו.
אז זהו, אז יש פסילה ויש הכלה. כשאנשים אומרים אני מכיל, הם פוסלים את עצמם. כשאנשים אומרים אני מכיל אותו במעשים שלו, אני מכיל אותו בזה, אני שומעת כבר פסילה. אני כבר שומעת שאתה לא מדבר את הרצון שלך. אני כבר שומעת שאנשים מפחדים להביע את הרגשות שלהם. ואז אני מוציאה את זה ואני אומרת לו, רגע, בוא נעצור רגע. יש פה יחס של קורבן מקרבן. אני אקח רגע את הסיפור המפורסם של שירה ממצפה רמון.
כן.
שהיא אמרה שהיא לא המשכה לבחור. היא לא המשכה לבחור בהתחלה. אבל מרוב שהוא חיזר אחריה, אז היא השתכנעה, כי היא אמרה, אולי זה הדבר הכי טוב שאני יכולה להשיג. אבל כשאתה נכנס למערכת יחסים, כשאתה לא משוכנע, כשאתה לא נמשך, כשאתה לא עד הסוף שם, תהיה בטוח שזה יגיע לקורבן מקרבן. כי אתה באותו רגע קרבנת את הבן אדם. אתה באותו רגע נמצא עם בן אדם שאתה לא באמת רוצה להיות איתו. אתה מתפשר עליו. ואז אתה מגיע לקורבן מקרבן. וככה אני הגעתי לקורבן מקרבן שלי. במקום שאני רציתי להיפרד ממנו, ואז נעשתה לה איזושהי מניפולציה רגשית כמטפלת, שהוא בא ואמר לי, אני חולה, אני אפילפטי, אבל בטח אתה עזבי אותי בגלל זה. כשאני באתי להיפרד ממנו מלכתחילה, מי היה בא ונפרד אחרי שאומרים לו, בטח אתה עזבי אותי בגלל זה?
כן, זה עושה לך תחושה לא טובה, כן.
כן, ונשארתי. ובאותו רגע נכנסתי לקורבן מקרבן. ומקורבן מקרבן יוצאים רק באלימות. רק באלימות, בין אם פיזית, בין אם כלכלית, בין אם נפשית, אבל רק באלימות. ואז אמרתי, סטופ, אני רוצה שלאנשים יהיה טוב, אני רוצה שאנשים יבינו את זה. אני רוצה לתת לאנשים את האפשרות הזאת לדבר עם התת מודע שלהם.
ואת בעצמך עברת טיפול אצל מישהו, או למדת את התחום בשביל לטפל בעצמך?
יפה, אז למדתי את התחום.
בשביל לטפל בעצמך.
בשביל לטפל בעצמי. כמובן שאחרי שהתגרשתי, עברתי איזשהו טיפול רגשי, כדי להתאזן, כדי לאסוף את עצמי.
תמיד אומרים שלכל מטפל, יש מישהו שמטפל גם בו.
חובה. ואז הלכתי באמת ללמוד את התחום. למדתי נטורופתיה אחרי שלמדתי 3 שנים הנדסה גרעינית, למדתי ביולוגיה.
זה שינוי מאוד קיצוני, כן?
מאוד מאוד קיצוני, אבל הדרך וכל מה שחוויתי, הכריח אותי לעשות את השינוי הקיצוני הזה, ובעצם הלכתי ללמוד נטורופתיה, למדתי נטורופתיה 4 שנים, שבנטורופתיה לומדים גם רפלקסולוגיה, גם דמיון מודרך, גם פרחי בח, אתה מכיר את הנפש.
כן.
וזה לא הספיק לי. הרגשתי שחסר לי עוד, אז הלכתי ולמדתי NLP. ופתאום הכל התחבר. כל התמונה התחברה בין גוף ונפש, ופתאום הכל נהיה מאוד מאוד ברור ובהיר, ופתאום אתה מבין שהכל מתחיל מהתת מודע. ואז נדרשתי לרידמן להיות מרצה של גוף נפש, של אכילה רגשית, זה היה נקרא בזמנו, היום אנחנו כבר לא מאמינים באכילה רגשית. ופתאום הכל כזה עשה איזשהו תמונה.
התחבר
למדתי,
לך.
כן, למדתי עם פסיכותרפיסט מאוד מאוד מוכר, והוא לימד אותנו שהגוף של בן אדם מעיד על מה שהוא חווה. פתאום השינויים שקרו לי אחרי הגירושים, פתאום ההשמנה, שמנתי מאוד אחרי הגירושים, כמעט 20 קילו בפחות משנה.
אז זה לא אכילה רגשית? שאמרת שהיא לא קיימת יותר?
אז זהו, שזה אין אכילה רגשית. יש צורך אמיתי של הגוף. אז בואי אני אסביר. מה שקורה לגוף כשהוא נמצא בהמון המון סטרס, יש לו עצירה של מים. יש רמות קורטיזול מאוד מאוד גבוהות, ויש עצירה של מים. הניסיון של הגוף הוא לספוג את המים הזה, בעצם ליצור איזשהו מצב שהוא יתמודד עם המים האלה. כי אם אני אתן אנלוגיה, זה כאילו יש לנו אש קטנה בתוך הגוף, שצריכה כל הזמן לבעור. אז ברגע שיש הצפה גדולה של מים, הגוף נמצא במצוקה. הנפש שלנו נמצאת במצוקה. אז היא יוצרת מצב של אכילת פחממות, אכילת סוכרים, שהם משולים כאילו לחול, אדמה, משהו שסופג את המים האלה.
כן.
ולכן זה לא אכילה רגשית. עכשיו, שימי לב שיש כאלה שימשכו יותר לגלידות, לאוכל הג'אנק, ויש כן. כאלה שימשכו יותר לאוכל האמיתי. תלוי מה מזכיר להם מה, תלוי מה אדמתי בעבורם. יש כאלה שאדמתי בעבורם זה האוכל האמיתי, האוכל של הבית, אז הם יאכלו יותר אוכל של בית. ויש כאלה שהאוכל הג'אן כזה יסגור להם את הפינה. הם דווקא אלה שמוצפים יותר, תחשבי על זה כמו כוס מים קדושה.
כוס מים אליה, כן.
כן. שאי אפשר להוסיף לה עוד אדמה מאוד...
כי הכל אינזל.
בדיוק. אז מה ששמים, שמים חול, פירורים של חול, אז זה כל הסוכר, כל המצב של הממתקים, כל המצב של הקורסונים, כל המצב של הדברים הפשוטים, של הסוכר הפשוט הזה,
כן.
כי הכוס כבר קדושה, אי אפשר להכניס לה עוד.
כן.
אז זה האנשים שמתחברים יותר על הג'אנק הזה של הסוכרים הפשוטים.
ואיך באמת עובד הטיפול שאת מעניקה היום? איך מתבצע התהליך?
אז זהו. אז הרבה זמן לקח לי להבין את הדברים שמטופלים אומרים לי. מטופלים אומרים לי, את מכשפה. את, כן, ממש ככה, את מכשפה טובה. ואני לא הבנתי מה הם רוצים. איך שנכנס בן אדם לחדר, וגם לך עשיתי את זה.
כן, עוד לא נתת לי את התוצאות, אני מחכה להם.
איך שנכנס בן אדם לחדר, אני סורקת אותו.
ממש כמו רנטגן.
ממש כמו רנטגן, סורקת אותו, בודקת איפה יש יותר, אני קוראת לזה נוזלים, איפה יש יותר מים, אוקיי? איפה יש פחות מים, כי מים זה רגשות, מים זה פחדים, מים זה כל הטראומות שעברנו. איפה הם ממוקמים? למה הם ממוקמים דווקא שם? למה בן אדם לא מצליח להיפטר משומן דווקא באזור מסוים?
כן.
מה זה שומן ומה זה מים? את יודעת, יש אנשים שהם שמנים והם מאוד מאוד כבדים, ויש אנשים שהם שמנים והם מאוד מאוד קלים, והם יכולים לעשות לך גלגלונים, ויכולים לרקוד ולא לשים לב אפילו שהם שמנים. אז זה השומן האמיתי. דווקא אנשים שהם יותר כבדים ויותר לאים, זה אנשים שמגיעים עם עוצמות וכמויות אדירות של מים בתוכם, שנבעו כתוצאה מהמון סטרס והמון רגש, שהם לא איבדו. והוא הפך לשומן, הוא הפך למשהו שמאוד כמו סלע יושב עליהם.
משהו כבד.
משהו כבד שיושב עליהם.
אבל איך מטפלים
עליהם.
בזה?
אז זהו, אז ברגע שאני רואה את זה, אני אומרת, אפשר להדגים עלייך?
תדגימי עליי בטח.
אז אצלך מה שראיתי שמשהו לפני משהו כמו 5 שנים, מאוד 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 מכביד עלייך, משהו שלא איבדת אותו עד הסוף. ראיתי שזה משהו שיצר לך מצב שאת היית מאוד סקלטנית, את היית מאוד בן אדם שהוא יודע מה הוא עושה, יודע לאן הכיוון שלו, יודע לאן הדרך שלו, ולפני 5 שנים משהו התערער שם, ונוצרו רגשות במקום מחשבות. אם תשימי לב, יש לך טיפה הגלגלות וטיפה...
אבל זה תמיד היה.
אוקיי, אז אולי תמיד את ידעת לעשות רגשות כמחשבות. אני אסביר מה זה רגשות כמחשבות. זה משהו מאוד... מה שמנהל אותך זה משהו מאוד אמוציונלי ולא סקלטני. זאת אומרת שאם יש לך ברירות או החלטות להחליט, הן לא עוברות דרך הראש, הן לא עוברות דרך התוכנית הבאה.
מעניין.
כן, הן עוברות דרך משהו של... גם ברמה של ביקורת, מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, ברמה של הרבה ביקורת עצמית. את מאוד מאוד עם ביקורת עצמית. משהו אצלך מאוד מבקר את עצמך בכל צעד ושעל שאת עושה.
זה מצחיק, אנחנו ממש עושים טיפול בלייב.
ואני לא מתכוונת לעשות את זה, רק תגידי לי מתי לעצור באמת.
טוב, תכף נמשיך לשאלה הבאה. אז ברגע שבאמת את בוחנת את הבן אדם ומגיעה למסקנות שלך, איך ממשיכים הלאה? איך עובד הטיפול? שיח, תפריט מיוחד שאת בונה?
אז בעצם נוצרת אסטרטגיה טיפולית, שבה אני בעצם בוחנת כמה טיפולים בן אדם צריך רפלקסולוגיה רגשית, שמה שזה בעצם זה רפלקסולוגיה עם NLP. מצאתי ש-NLP...
זה טיפול במגע?
מגע, יחד עם מיינד, יחד עם העבודה על התת מודע. מצאתי שלעבוד רק על התת מודע, משהו נתקע שם אצל בן אדם, כי הוא צריך משהו מוחשי. הוא צריך להרגיש. אז מצאתי, וקוראים לזה ב-NLP אורגנים, בדרך כלל עושים את זה משהו מאוד מאוד ממוקד, באיזשהו טיפול מאוד מאוד ממוקד, נוגעים בבן אדם בנקודה מסוימת, ואומרים לו, עכשיו תזכור את ההרגשה הזאת, את התחושה הזאת שאתה מרגיש כרגע. אני עושה את זה כל טיפול של רפלקסולוגיה, כי אני מאמינה שברגע שאני נוגעת, גם באיברים מסוימים, וגם בנקודות מסוימות, זה מתזכר את המיינד שלנו, במה דיברנו, במה עשינו, בשיח
ממש,
שקרה.
זה תוך כדי, ממש
תוך,
תוך
כדי. והבן אדם מאוד מתמסר, כי רפלקסולוגיה זה משהו נעים ונחמד.
נכון.
אז נקרא לזה להסיק את הקוף, ככה אנחנו קוראים לזה ב-NLP,
כן.
אנחנו מעסיקים את הקוף, אנחנו מסיקים את המיינד, כדי לדבר עם התת מודע, כדי לדבר עם מה שבאמת שולט בנו. ואז בעצם כשאני עושה את התהליך הזה, אז הבן אדם עובר איזשהו תהליך של שינוי, שהוא לא פסיכולוגי, הוא לא מורגש כפסיכולוגי, אבל כן נוצר איזשהו תהליך שינוי עמוק ואמיתי שם. אז זה הרפלקסולוגיה הרגשית. בנוסף אני בונה תפריט, כי אני מאמינה שאוכל, כמו שאמרתי לך, עם הג'אנק או עם האוכל הביתי, אני מדמה את הבן אדם למין, אני עובדת עם אלמנטים, אוקיי? זה למדתי ברפואה הסינית וברפואת הרמב״ם. אני עובדת עם אלמנטים כאילו הבן אדם צריכה להידלק בו אש פנימית. ואני, כל מה שאני רוצה שיש, שהאש הפנימית הזאת תעבוד, ואני יודעת שהמים מחבים אותה. אז אני עושה איזושהי עבודה גם על ספיגה. זאת אומרת, אם זה בן אדם שעבר איזשהו סטרס מאוד מאוד קיצוני, אז אני אתן לו משהו יותר אדמתי. אם זה בן אדם שנמצא עכשיו בשלהי הסטרס, הוא כבר אחרי הסטרס, אז אני אתן משהו שיבנה יותר את האש הפנימית, כדי שיתחיל להגביר לי את האש הפנימית.
אז זה לא קשור לתזונה נכונה מבחינת משקל, או שזה עובד ביחד?
זה עובד ביחד. ברגע שאת מדייקת את האוכל הנכון לבן אדם, הוא ישר מקבל את המבנה שהנפש שלו צריכה. הרבה פעמים אני שומעת ממטופלים שלי, עשיתי, ניסיתי את כל הדיאטות בעולם. דרך אגב, כל מי שנכנס אליי לחדר, אומר, ניסיתי הכל, עשיתי הכל. את התקווה האחרונה שלי.
כן.
בגלל זה גם קראתי לעסק כל הברבור. זה הרגע שבו אתה כאילו, אתה כבר מתייאש, ואתה אומר, די, אין לי כוח. זה הרגע שנכנסים אליי לחדר. ואז בעצם אני עושה את השינוי. אז כן, אז גם הדיאטה עובדת יותר טוב ברגע שאתה מייעד את הדברים שהבן אדם צריך באותה נקודה, באותו רגע. יש הרבה אלמינציה במזון. אני מורידה דברים שאולי נחשבים בריאים. אני יכולה להוריד לבן אדם מלפפון. הוא אומר לי, מה? מה קשור מלפפון?
זה קטע. כן, מעניין.
אבל מסתבר שהמלפפון משמין את הבן אדם. אני יכולה להוריד לבן אדם חלבי. אני יכולה להוריד לבן אדם לא את כל החלבי. הכל תלוי במה שאני מאבחנת באותו רגע.
ויש אנשים שמגיעים אלייך ואומרים, אני רוצה את הרפלקסולוגיה, את הטיפול הנפשי, בלי תפריט. או שזה הכל ביחד.
זה הכל ביחד. זה הכל ביחד,
כאילו, ואני גם מסבירה למה זה חשוב. כאילו, מי שמגיע צריך להיות מוכן. כן.
כן. ואני גם מסבירה למה זה חשוב. כמובן שאם קשה לו בהתחלה לשנות את התפריט, אז אנחנו נותנים איזשהם, יש לי איזושהי הקלה מסוימת, שאני אומרת, בוא רק נוריד את זה ואת זה ואת זה, ותמשיך לאכול רגיל. עד כדי שלפעמים אני משאירה גם את הג'אנק. אין לי בעיה שיוכל ג'אנק, רק שיוריד את הדברים שבאמת באמת בעייתיים עבורו. כי לפעמים אנחנו לא יודעים, אבל לפעמים יש אוכל שהוא מאוד מאוד בעייתי. וגם אם הוא נחשב בריא, לדוגמה תחינה. עכשיו אני מדברת בהיבט הפיזיולוגי, לא בהיבט של כל הברבור. תחינה מכילה אומגה 6. אומגה 6 מעודד פרוסטגלנדינים. פרוסטגלנדינים זה בעצם מחוללי דלקת בגוף. אז אם זה בן אדם שצורך תחינה, ולא צורך את האומגה 3 כדי להתחרות באומגה 6.
אומגה 3 זה דגים בעיקר,
נכון?
נכון,
אומגה 3 זה דגים, או את התוסף תזונה עצמו.
כן.
ואו לחילופין מתאמן הרבה. וצורך את התחינה, אז בעצם אני יוצרת אצלו מצבים דלקתיים בגוף. ואז הוא לא מבין למה כואב לו כשהוא מתאמן. אז אני אומרת לו, רגע, בוא נעצור עם התחינה. בוא נוסיף אומגה 3. זה דברים פיזיולוגיים מאוד מאוד.
זה ממש תורה שלמה, אבל כן, זה כן, המון כן. ידע שהיית צריכה ללמוד.
נכון, נכון. כן. בגלל זה גם למדתי ביולוגיה, והנדסה גרעינית.
כאילו, ממש הכל, כן.
בדיוק. ואת כל זה אני משלבת.
כן.
את כל הידע, גם הקונבנציונלי, וגם את הידע הפחות קונבנציונלי, המשלים, אני משלבת בתוך הטיפול, ונותנת איזושהי מעטפת שלמה לבן אדם, כדי לדייק אותו בצורה המקסימלית.
וציינת גם שלפי דברים בגוף, את יכולה ממש לראות אם חסר, לא יודעת, ברזל או סידן,
נכון.
עשני דוגמאות לאלמנטים פיזיים שמצביעים על זה.
אוקיי. אז באמת מה ששמתי לב מכל המטופלים שהיו לי, היו אצלי אלפי מטופלים, כי גם עבדתי בכללית בעבר. אז בעצם מה שמצאתי שאנשים עם קרס שלא קשורה, קרס שלא קשורה, ולא קרס מולדת, אלא קרס שפתאום יוצאת.
כלומר, מבנה גוף שהוא רזה
וקרס. מבנה גוף שהוא רזה ופתאום יש קרס. או אפילו מבנה גוף שהוא שמן ופתאום יש איזושהי בטן כזאת לא קשורה.
שלא קשורה.
אז זה בטן של קורטיזול, זה בטן של עודף סטרס. ועודף סטרס מייצר אצלנו בגוף חוסר בויטמין B12. גם בויטמין D בעקיפין, אבל בויטמין B12. ואז בעצם ברגע שאני נותנת לאישה או לגבר את הויטמין B12, פתאום נעלם את הבטן והם לא מבינים מה קרה.
בלי שינוי תזונה אפילו.
בלי שינוי תזונה. משהו קורה שם. או הרחבה של האגן, שבדרך כלל יושבת על אנמיה. ואז בעצם יבוא עם זה איזושהי הרחבה לא פרופורציונלית של האגן.
כן.
כמובן שזה יושב על עוד דברים נפשיים, רגשיים, אני קוראת לאנשים האלה הרפדים.
Okay.
זה אנשים שניזונים משמחה של מישהו אחר, מלעשות טוב בעבור מישהו אחר, על גבול הפסילה העצמית.
ואז מה, איך זה מתבטא אצלם?
זה מתבטא אצלם, כמו שאמרתי, בהשמנה אגנית. ונוסף לכך, הם אנשים שהם יהיו מאוד מטפלים, אבל על גבול הפסילה העצמית, אוקיי? הם אנשים שכמו שאמרתי, הם ייכנסו למצב של קורבן מקרבן. הם אנשים שיבואו ויחילו את זה שמולם, ויתנו לזה שמולם, ויעלו על נס את זה שמולם, ויקחו תמיד פרויקטים לטפל בהם, ותמיד הם יהיו אנשים שכל הזמן צריכים לעשות ולעזור, ואולי אפילו הם ייצרו צורך אצל אנשים אחרים. הם ייצרו צורך כי הם יאמינו שרק מצורך נוצר קשר. אז זה האנשים שככה, תראי את זה על הגוף שלהם בצורה של הרחבה הגנית כזאת.
אז את לא חושבת שיש קשר פשוט לפיזיולוגיה, שנולדת עם צורת גוף מסוימת, מה שקיבלת זה מה שקיבלת, גנים וזהו, לא?
אני כן חושבת שיש גנים, אבל אני חושבת שיש הרבה דברים שאנחנו משפיעים עליהם. יש הרבה דברים, כמו תכונות אופי, כמו נכון, הרבה דברים נכון. אחרים, שיש השפעה גם חיצונית עליהם. והרבה מההשפעה החיצונית היא מהתת מודע שלנו.
מהתת מודע.
כן.
יש לך באמת דוגמאות ללקוחות שראית שעברו איזשהו שינוי מדהים כזה, או איזה משהו מיוחד שהם לא ידעו שאפילו שם הבעיה נמצאת?
וואו, יש הרבה סיפורים, כן. יש לי סיפור על, על בן אדם שהיה מאוד מאוד שמן. אני מרשה לעצמי להגיד שמן, כי החלטנו שזה מילה בסדר, שזה תיאור. כן. אוקיי? שזה לא חס וחלילה כללה. ואנחנו ככה מתארים בן אדם, שמן רזה, ושהפכנו את זה למשהו שהוא לא נכון.
למשהו שלילי, כן.
כן, זה שלנו. אז הוא היה מאוד מאוד שמן, הוא היה כבד משקל, והוא הגיע אליי במטרה לרזות. ובהתחלה הוא רזה מאוד יפה. 3-4 מפגשים, הבן אדם רזה מאוד מאוד יפה. ופתאום אחרי המפגש החמישי, משהו כזה, פתאום התחילה איזושהי בגידה. הוא התחיל לבגוד בתהליך. ובאתי אליו ושאלתי אותו, מה קורה? והוא לא ידע לענות. הוא אמר, אני מאוד רוצה, ואני לא יודע, הקולות בראש, הפיתויים, האכילה הרגשית. אז עשיתי לו סטופ, ושאלתי אותו, מה כל כך רע בלהיות רזה? והאוטומט שלו היה, מה זאת אומרת?
אין שום דבר
רע בלהיות רזה. באתי אלייך כדי להיות רזה. ואז אמרתי לו את המשפט המחץ. אמרתי לו, אם היית רוצה להיות רזה, אם היית חושב שזה נכון להיות רזה, היית רזה.
זה משפט שמעצבן קצת לשמוע, לא?
מאוד, מאוד. הכי מעצבן, הכי אימני, הכי פולניה.
בעיקר למי שמנסה ולא מצליח.
הכי פולניה בעולם. אבל זה הרגע שבו הקוף עסוק, והתת מודע מדבר. ואז הוא חשב רגע. הוא אמר לי, טוב לי להיות השמן הנחמד. ושאלתי אותו, מה זה השמן הנחמד? אז הוא אמר לי, זה שסולחים לו.
בגלל שמרחמים
כן,
עליו, אפשר כן, להגיד את זה?
כן, בגלל שמרחמים עליו, בגלל שהוא כזה עליז ושמח, והכוונה שלו הייתה כאילו, שמן עושה אותי נחמד, עושה אותי אהוב. ואם כן. אני אהיה רזה, אז ידרשו ממני יותר. כמובן שזה תהליכי, ולא רק השאלה הזאת הציפה את זה.
כן.
אבל זה משהו שככה הלך בחדר, ולאט לאט הבנו שהשומן נותן לו איזה שהן הקלות שהן לא נכונות.
שהוא מפחד שלא יהיה לו את הקלות, ואיך אני מתמודד עכשיו בדיוק, עם החיים.
בדיוק, וזה איזושהי אמונה מגבילה שהוא יצר לעצמו, שכשמוססנו אותה, והבנו שהשומן רק מכביד עליו, דאבל מינינג, אז הוא פשוט התחיל להשיל את השומן, גם בלי לעשות את התהליך עד הסוף. הוא פתאום התחיל להשיל את מעצמו, כי פתאום הוא לא היה צריך את ההגנות האלה, ופתאום הוא לא האמין כבר ששמן שווה הקלות. הייתה לי עוד מטופלת, ששומן אצלה היה משהו שנותן לה את המקום של, רואים אותי, אני חכמה, אני אישה טובה. כן, אני אישה טובה, אני חכמה. אני לא רק יפה, אני לא רק, היא הייתה מאוד יפה.
אז היא חיפשה איפשהו להיות פחות.
היא חיפשה איפשהו מתחיל. להיות, כן. חיפשה
אבל איפשהו. זה איפשהו בתת מודע.
בתת לא, מודע כן. שלה, אני לא רוצה להתקבל כן. בזכות היופי שלי.
הייתה לך גם מטופלת שסיפרת לי ככה לפני שהתחלנו את הצילום, שבגלל משפט שאימא שלה אמרה.
וואו, זה היה נורא, וואו. אתמול שיתפתי את זה מטופל שלי עם, עם גם משהו אחר שהוא מאוד אוחז ברע. הוא מאוד אוחז בלהחזיק את הרע בחיים שלו. אז שיתפתי אותו בזה, והוא הזדעזע.
אז תפרטי לנו באמת על המשפט כן. שאימא שלה אמרה שבגללו היא לא כן. מצאה זוגיות.
אז הילדה הזאת באמת היו לה כל מיני בעיות בריאותיות כשהיא הייתה קטנה, והיו לה כל מיני קשיים. אז אימא שלה אמרה לה משפט ואמרה לה, אני רק רוצה יום אחד לראות אותך מאושרת, ואחר כך לא אכפת לי למות. והמשפט הזה נחרט בילדה הקטנה הזאת, שבאה אליי כאישה בוגרת בת 35, אני חושבת, אם אני זוכרת טוב, כן, היא בת 35, וזה נחרט בה, והיא לא, לרגע, לא חייתה חיים טובים. היא הכל השתבש לה, והכל לא היה לה טוב, ובריאותית לא היה לה טוב, והכל זה, רק כדי להחזיק את אמא שלה בחיים. ברגע שניתחנו את זה, והבנו את זה, והכנסנו שם אמת אמיתית,
שזה גם לא באמת מה שמחזיק את אימא שלה בחיים,
זוגיות,
זה לא תלוי בה.
כן, היא מצאה זוגיות וזוגיות טובה, והיא התחילה לחיות יותר טוב, ולתת לעצמה יותר טוב, ועזבה את העבודה שהייתה לא טובה לה, והכל פתאום התחיל להיות טוב יותר, ואימא שלה בחיים.
אז אפשר, כן.
אפשר להירגע.
אפשר להירגע על אימא שלה בחיים, כן.
כן, כן.
איזה טיפים באמת יש לך לאנשים, את יודעת ש... עובדים קשה על שינוי ולא מצליח להם, אם זה לרזות, אם זה למצוא זוגיות, להחליף עבודה.
להבין שהכל בתת מודע. התת מודע שלנו מנהל אותנו. התת מודע שלנו הוא מה שמכתיב לנו את הדרך, מה שמכתיב לנו את החיים. והתת מודע שלנו נבנה רק כדי להגן עלינו. זה לא משהו רע. זה לא משהו רע. הנה, כמו המקרה של הבחורה הזאת או של הגבר הזה שהיה אצלי. זה לא משהו רע. התת מודע בא להגן עלינו. בא להגן על הנפש שלנו, בא להגן על הגוף שלנו, כי הוא יודע שאם אנחנו נעשה X, יקרה Y.
אבל איך מוצאים את התת מודע?
יפה.
איך נהיים מודעים אל התת מודע?
אז בדיוק את זה אני מלמדת בתהליך, בדיוק את זה אני מלמדת בטיפול. אני מלמדת בטיפול איך לשמוע את התת מודע שלנו, איך לדבר איתו, איך להבין אותו, איך להתחיל לתקשר אותו. כמו שאמרתי לך בתחילת הרעיון, שאני קצת מתוחה. שאני קצת נרגשת.
כן, ושזה בסדר לומר את זה.
וזה בסדר לומר את זה.
אני אומרת את זה לעצמי כדי לחוות את זה אחרת.
בדיוק, בדיוק. כי ברגע שזה ינקר לי בתת מודע, ברגע שזה יהיה לי בתת מודע, אז זה ישפיע מאוד על ההתנהלות שלי ועל ההתנהגות שלי מולך. אולי התנועות גוף שלי יהיו מאוד מתוחות. אולי הלחץ יתבטא בקול, בדיבור, בטונציה.
וזה עבד.
זה עבד, ראית?
כן, זה עבד, כן.
זה עבד, זה עובד. זה עובד. ברגע שאנחנו מדברים עם התת מודע ומביעים את מה שיושב שם, אנחנו מנהלים. הוא כבר לא הופך להיות המנהל שלנו. ואז נוצרים באמת ניסים. ניסים גדולים. באמת, אני רואה ניסים בקליניקה. בדיוק עכשיו אני עולה במעלית אלייך, ואני מקבלת הודעה מקסימה. הפלאפון שלי לא איתי. אני מקבלת הודעה מקסימה של תובנה של מטופלת שלי, שוואו, היא כתבה לי, כרמית, הבנתי עכשיו שאני לא תלויה באף אחד. הגעתי לפה לבד ואני אלך לבד.
וואו.
והתחושה המשחררת הזאת של מישהי ש...
זה גם הבנה מאוד גדולה, כי כל החיים שאנחנו תלויים באנשים.
את מחפשת, כן, את מחפשת להחזיק את החברה הזאת, להחזיק את הבעל הזה, להחזיק את הזה הזה.
הורים, אנחנו נולדים לתוך זה.
ואתה רק צריך לחיות מרצון. מרצון להיות שם, מרצון לחוות, לא מתלות, לא מצורך, אלא מרצון. וברגע שאנחנו ברצון, אנחנו באש הפנימית שלנו, אנחנו במקום הכי שלם שלנו. אש זה האלמנט הכי הכי מאוזן בטבע. יש שאומרים אפילו פיזיולוגית, ממש, אני אקרא לזה גיאוגרפית, אוקיי? אפשר לראות שברגע שיש איזון בין אדמה למים, נוצרת אש. הרבה אנשים לא יודעים את זה. גם אני לא ידעתי את זה.
איזון בין אדמה למים.
בין אדמה למים. אז זה בין הרגש לשכל שלנו. ברגע שיש איזון בין הרגש לשכל שלנו, נוצרת האש הפנימית שלנו.
זה נשמע כמו משהו שלא פשוט לעבוד עליו.
הכי פשוט. הכי פשוט,
ברגע שאתה מבין. אני גם בטוחה שהרבה שומעים אותנו ואומרים, טוב, ניסיתי פסיכולוגים, ניסיתי NLP, ניסיתי זה. לא עבד.
נכון.
אבל כאן יש פה שיטה אחרת.
שיטה אחרת.
שאף אחד לא משתמש בה, שהיא ייחודית שלך.
שמשלבת את הכל, מאזנת את הכל, מבינה שהבן אדם הוא מכלול, מבינה שבאמת התת מודע הוא זה שמנהל אותנו, מבינה שלעבוד רק על התת מודע זה לא מספיק, צריך לתת משהו מוחשי לבן אדם, כן. כדי שבאמת, תראי, אני יכולה להגיד לך שיש פה אוויר, אבל את תרצי לחוש אותו.
כן,
לכן המיקרופון, הזה הוא הרבה יותר אמיתי לך מאשר שיש פה אוויר.
נכון, אוקיי? למרות שאני יודעת שיש פה אוויר.
נכון, נכון, אנחנו יודעים, אנחנו כן. יודעים על קיום של דברים, אבל כדי לראות אותם, למה את יודעת על אוויר? כי הסבירו לך שיש O2 ויש חנקן נכון. ויש זה, כי למדת את זה.
כן, שיעורי אוקיי? ביולוגיה ארוכים.
בדיוק, אז הפכו את זה למשהו יותר מוחשי, אבל זה עדיין מאוד מאוד כן. אמורפי. אבל כשיש מיקרופון שהוא משהו מאוד מוחשי, מאוד, אתה רואה אותו, אז הרבה יותר קל לך לעבוד. אז לכן אני לוקחת את המקום המאוד מאוד אמורפי הזה של המיינד, של התת מודע, ושמה לו משהו מאוד מוחשי של תזונה, של נגיעות רפלקסולוגיות, שבעצם מאזנות את הכל ומחברות את הכל ומאפשרות לבן אדם לעבור תהליך שלם.
ואת גם מתחילה ללמד את השיטה, את רוצה להתחיל ללמד, כן.
נכון, אחרי החגים בעזרת השם, אני רוצה לפנות גם למטפלים. וגם לאנשים שסתם רוצים לדעת, את יודעת, את הרפואה היומיומית, נקרא לזה ככה, איך לטפל בעצמם, ולתת טיפים, ולתת איזה שהם הבנות מסוימות, שיהיה להם את ה, איך נקרא לזה, את הרפואת כיס הזאת, את העזרה הראשונה הזאת. אז אלה אנשים רגילים שסתם בא להם להתעניין, ואם מישהו רוצה להיות מטפל בשיטה, אז גם, ואם יש מטפלים שכבר מטפלים בשיטות אחרות ורוצים להוסיף לעצמם עוד שיטה, אני חושבת שזה משהו שיפתח להם עוד כלים לעבוד איתם, כי אני באמת מאמינה שיש לי כלים שהם חדשניים, שהם מושתתים על הרבה דברים שלמדתי, למדתי המון, גם בקונבנציונל וגם במשלים, ואני רוצה להנגיש את זה. אני רוצה לתת לאנשים את הכלים האלה.
כרמית, תודה רבה שהיית איתנו, הבאת לפה אופטימיות והמון נושאים שלא חשבנו שיש קשר ביניהם, אז תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ותודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של זמן עסקים, אנחנו נתראה בפרקים הבאים.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.